אנחנו רוצים לעיין בפרשת בלק, שתמיהה היא לכאורה למה היא נקראת על שם בלק ולא על שם השחקן המרכזי, בלעם, וזה יענה בשולי הדברים. כן, זה גם שאלה שמתאים יותר לקרן לשאול אותה, אבל הוא פשוט לא היה, הוא עסוק בצורכי ציבור באמונה, אז אנחנו חושבים שהוא יתיישב כדי שיוכל זה. אני רוצה להפנות בתחילת הדברים, להפנות את תשומת הלב לכמה יסודות במבנה של הפרשה, שכבר למדנו, אני מקווה, שיש להם הרבה פעמים חשיבות גם בהבנת התוכן של הראשית. אפשר לראות שכל הפרשה הזאת, לפחות על פי המסורה, מתחילתה ועד סופה, היא יחידה אחת, חטיבה אחת, אין בה הפסקות, אין בה את המרווחים האלה שיש לא גדולים ולא קטנים, מויער בלק בן ציפור, ועד גם בלק הלך, בלק הלך לדרכו, פסוק מאוד משמעותי, פסוק חפי, זה יחידה רציפה אחת, חטיבה אחת, שהיא כנראה בעלת תוכן, מסר משמעותי אחד, שנע ברצף. אליו מצטרפת, אחרי זה פרשיונת קטנה, פרשת החטא בשיטים, שהיא לא תעסיק אותנו במרכז, אבל נגיע אליה בסוף, ונבין למה פנו בלעם, מואב, מדיין, אלא הפינה הזאת, נבין את זה יותר טוב לאור מה שנלמד היום. אם כבר דיברנו על המבנים האלה, אז אני אפנה תשומת לבכם לפרק חף א', או למעבר מפרק חף א', פסוקים חף א' עד למד ה' ואפילו חף ב' א', קרי המלחמה בסיחון. שימו לב ש המלחמה בסיחון, חף א', חף א', היא מופרדת בהפסקה מאוד גדולה מהפסוקים שלפניה, זאת אומרת היא נושא חדש, ואילו פרשת בלק היא מופרדת ממנה בהפרדה, מאוד, בהפרדה קטנה של 9 אותיות. זאת אומרת יש זיקה בין מלחמת סיחון לבין כל הסיפור של בלק. על פניו קל מאוד להסביר את זה, בלק ראה את הבלגן עם סיחון, ראה את זה את ישראל, ואז מזה נכנס ללחץ. בהמשך נראה שיש פה משמעות יותר עמוקה לרציפות הזאת, יש קשר מהותי בין בלק לבין סיחון. ככותרת על לכל השיעור הזה אני אומר שאחרי תוך כדי ההכנה שלו ואחריה הלכתי לרסיסי לילה, סימן ממד, אני ממליץ לכולם לקרוא אותו אחרי השיעור הזה, יהיה לכם עונג שבס. לא יודע כמה תבינו, אבל רב צדוק ברסיסי לילה סימן ממד, הרבה יסודות שנעלה פה מפשטי הכתובים בכל הפרשיות שנתרוצץ ביניהם, תראו שהן מהוות בסיס לפסקה הזאת ברסיסי לילה שעוסקת בבלק, בלעם, מגמותיהם, עניינם, וכדרכו של רב צדוק בעושרה וביסודות מפתיעים מאוד. בסדר? אנחנו בשיעור כאן נראה את היסודות שמסתבר שעליהם בנויים חלק מהדברים לפחות. זה הערת מבנה ראשונה. הערה שנייה, תחלק את הפרשה לשלושה חלקים עיקריים. החלק הראשון, הפתיחה, אפשר לקרוא לזה ההזמנה של בלק לבלעם וכל האופרה שסביבה, כן יבוא, לא יבוא, בא, הולך, וכן הלאה וכן הלאה, יחידה אחת. חלק שני, כמובן, סיפור האתון, אופרה בפני עצמה שלא ברור מה היא נתקעה פה, זאת אומרת ברור מאוד, אבל היא לכאורה תופסת נפח בפני עצמה. והחלק השלישי, כמובן המשלים, וכבר אמרתי שהחטיבה האחדותית הזאת היא נגמרת בסוף המשלים בפרידה של בלק ושל בלעם. אלה שלושת היחידות. אנחנו לא נעסוק בסיפור האתון, כשנחזור על הפרשיות האלה ננתח בעיקר את החלק מהפתיחה, ההזמנה, ואת המשלים, תוכנם, פתיחותיהם ומה שסביבם. אבל לפני כן, כדי להבין על מה כל העסק פה, או זאת הערה שנייה, הערה שלישית שחשוב להדגיש אותה, ואולי היא עוד תוספת קומה בהקשר הזה של סיחון, היא שבפעם הראשונה מופיע בתורה מאבק מאוד מפתיע. בדרך כלל, גם הסיפורים של התורה וגם המאבקים הם מאבקים, נכון, בניסים, השגחה אלוקית וכן הלאה, בסוף הם מתרחשים ריאליים במציאות. כן, קריאת ים סוף, רכב, פרשים, עניינים, מלחמת עמלק, בפעם הראשונה והאחרונה לכאורה. מתרחשת בתורה, התורה מספרת על מאבק מאוד מוזר, או אפשר לקרוא לזה שינוי תפיסה במלחמה נגד עם ישראל, על ידי בלק, מלך מואב, וזה מאבק רוחני. מאבק רוחני. לא מצאנו כזה לפני כן, לא מצאנו מאבק כזה נטו לפני כן, לא עמלק, לא סיחון, ודאי לא, אפילו לא המצרים, על אף ששוב, בכל מעורבים כל מיני ניסים, אבל מאבק שהוא נטו, לא פיזי, רוחני, נקרא לזה ככה, זה פעם הראשונה והאחרונה.
היוונים.
היוונים, אז קצצו שם ראשים, חרבות, היה מכות, אוקיי, ועוד יותר גרוע, היוונים זה היה ממש נס בלוע. מובלע, בתוך המציאות. פה זה הזמנה למישהו לעשות קסמים, והכל הוא מתנהל, והתורה מספרת את הכל ב... ב-, ב- בזה היא מתמקדת.
מה?
והוא מתחיל בכלל מהם. הם עושים מאבק רוחני נגדנו. העם בכלל לא מודע לסיפור הזה. זאת אומרת, מתרחש פה מאבק שלם שהעם עצמו, עם ישראל, לא משתתף בו כעם, לכאורה. בסדר? שלושה יסודות, האחדות המבנה, בסדר? הזיקה לסיחון, שתיים, שלושה שוחרר חלקים, הזמנה, אתון ושלים, שלוש, האופי הייחודי של המאבק. בסדר? נתקדם הלאה. על פי סדר הדברים ההגיוני, היינו עכשיו צריכים לקרוא את הפרשיות, אבל אני רוצה ללכת דווקא בצורה הפוכה. אני רוצה להראות קודם על מה המאבק, דרך איך ספרי התורה וספרי המקרא רואים את הסיפור הזה של בלעם. בסדר? וכדרכנו נלך כסדר. שלושה מקורות לפנינו, ספר דברים, שכבר למדנו לדעת שהוא משנה תורה, זאת אומרת הוא חוזר על הפרשיות ואו מוסיף בהם תוכן מיוחד או מביא הדגש שלא פגשנו. הפעם נראה שספר דברים עושה דבר חדש, והוא דרך השלכה הלכתית מבאר את יסוד המאבק. אחרי זה ספר יהושע בנאום הסיכום שלו, חף ד', ובסוף נגיע למיכה. רחוק רחוק, מיכה פועל בתקופתו של הרב, למה אתה מבאס אותנו בשידור חי? בשביל שתלמדו. נו? איך? פלגת בדבריך, החבר. מיכה, נו?
יותם אחד
יחזקיה. נו, בדורו של מי?
ישעיהו.
ארבעה נביאים נבאו ונבאו באותו פרק. הושע, ישעיהו, מיכה ו... עמוס. בסדר? הם נביאי דור ישעיהו, באותו זמן. הושע ישעיהו, זה אותו שם, שימו לב, עמוס ומיכה. יש נבואה מפורסמת שהיא ממש כתובה באותה לשון, במיכה ובאיזה. הר הבית יהיה לבמותיו, כתובה בזה, וגם ירמיהו בפרק חפתת מציין לה הדבר הזה. אז האחרון במפרשים של מהות המאבק יהיה מיכה. וממנו נחזור לקרוא את הפרשיות ונקבל יסוד נוסף. אז אם כן, מה יסוד המאבק? בואו נלך לספר דברים ראשונה, כי הוא גם ראשון בסדר הדברים. ספר דברים בפרק חף ג', נכון? קדימה. אנחנו בפרשת כי תצא, עוברים שלל מצוות, ריבוי מצוות גדול יש, עוברים את לא ייקח איש אשת אשת אביו, עריות, לא יבוא פצוע דקה וקרות שופחה בקהל השם, לא יבוא ממזר בקהל השם, עכשיו אנחנו בפסוק ד', לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם, עד עולם. אין יכולת לעמוני ומואבי, ואת הדיוק עמוני ולא עמוני, את המואבי ולא המואבית נשים בצד, אין יכולת לעמוני ומואבי להיכנס בקהל השם, עד עולם. אין מצב. זה לא ארבעה דורות, לא שלושה דורות, עד עולם. זאת אומרת, פירוש, לא יכולה להיות זיקה בין אדם ששייך לזרע עמון ומואב לקהל ישראל. אני מדגיש באוזניכם את הביטוי הזה, בקהל ישראל. כבר למדנו לדעת שהמושג קהל של התורה, משמעותו במונחים שלנו, קהל, כלל, מילה אחרת יותר פחות קוקיסטית, ציבור. קהל זה שם השם הציבורי, ההגדרה הציבורית של עם ישראל. לעומת כלל יהיה פרט, לעומת ציבור יהיה יחיד. בסדר? זאת הכוונה כאן. לא יבוא עמוני ומואבי, הוא לא יכול להיות שייך לכלל ישראל. כלל ישראל, בשמו המקראי, קהל השם. בסדר? זה גם הגדרה אחרי זה הלכתית בקידושין, במסכת קידושין, קהל גרים לא יקרא קהל. הגר, גם הגר שהתגייר, ניתן דוגמה הלכתית, הגר שהתגייר, הוא זה עצמו שהתגייר, הוא לא חלק מהקהל. הבן שלו, כשהוא התחתן כבר עם שני, אז הוא יהיה שייך לקהל, הוא יהיה חלק מהקהל. הגר עצמו, הוא התחבר לקהל ישראל כפרט, אבל הוא לא שייך עוד לקהל. קהל גרים לא יקרא קהל. זאת אומרת, גם מעשה ההתגיירות, הוא הופך אותו לפרט ישראלי. הוא לא משייך אותו באופן שלם לקהל, לכלל. בסדר? אז כאן המושג, ודיברנו את זה כשאמרנו שמעמד הר סיני נקרא יום הקהל. ראינו את זה בספר דברים, והזכרנו את המושג. לכן האמירה כאן, המוני ומאובי לא יכול להיות שייך לקהל. לא, הוא ניגוד עולמי נצחי לקהל השם. לכלל ישראל. הנימוק, שימו לב, הדבר אשר לא קידמו אתכם בלחם וממים בדרך בצאתכם ממצרים, אחד, ונושאנו, ואשר שכר עליך את בלעם בן ביום מפטור ארם נהריים לקללך. ולא עבר השם אלוקיך לשמוע את בלעם, ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. ולכן, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימי חייך לעולם. שתי הנמקות ניתנות פה, הראשונה היא, במבט ראשון נראית מאוד מוזרה. לא, נאמר, בגלל שלא נתנו לך לחם ומים, אז אתה אוסר אותם לבוא בקהל? מה אתה רוצה להגיד? בגלל שהם לא בעלי חסד, אז הם לא יכולים להידבק בישראל, שהם בישנים מחנים עם גומלי חסדים? הקטש נעוץ בנימוק הזה, באיזה מילים? בוננו בפנים. הדבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ומים, לא, אני, על הטיעון הראשון אני עוסק, בנימוק הראשון. לא. אפשר לבחור כל אחד מילה, כל אחד ייקח מילה, לא יישארו הרבה. תנו לי מושג. איזה מוזכר מושג מזכיר לכם משהו? הופ! לא סתם בדרך כמו עמלק, בדרך בצאתכם ממצרים. זכור את אשר עשה לך עמלק, בדרך בצאתכם ממצרים. הדבר שלא קידמו אתכם בלחם ומים, זה לא רק בעיה שהם לא בעלי חסד. הם לא בעלי חסד והם לא יכולים להידבק בישראל, לא, אין להם מידותיהם של ישראל, יותר עמוק. המושג הזה בדרך בצאתכם ממצרים, עם התעתיק שלו, זה פרשת כי תצא. תפכו את הדף, בסופה, נכון? זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, בכ"ה י"ז, זה לא רחוק מפה. פרק קדימה, פרק שניים, נכון? הזיקה הזאת היא לא סתמית, היא באה לומר, הדבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ומים של מואב, כוונתו הייתה אותה הכוונה של בדרך בצאתכם ממצרים של עמלק. כוונה למנוע את ההתקיימות של קהל השם. לכן הם לא יכולים לבוא בקהל השם. עכשיו מובנת גם הכוונה של החלק השני. ואשר שכר לך בלעם בן ביום מפטור ארם נהריים לקללך, כדי ל... הרוס את קהל השם. הכוונה של לא קידמו בלחם ומים ושל קללת בלעם היא אותה כוונה שמה שמלמד עליה זה התוצאה ההלכתית. לא יבואו בקהל השם כי כוונתם הייתה כמו המלאק, רק באופן רוחני למחוק את קהל השם. פיזית, אז לא שלא קידמו אתכם אל השמיים. רוחנית מעשית, הלכללך. עכשיו תראו איך מתפרש הפסוק, פסוק ו', ולא אמר השם לשמוע את בלעם. מה, הוא מקשיב לו בכלל? מה זה הקטע הזה? ויהפוך השם אלוקיך לך את הבחל הכללה, כי אהבך השם אלוקיך. אהבת השם לישראל, זה מה שהופך אותם לקהל. ומשומרו את השבועה, מי המאבקים הם מאהבתך, ומשומרו את השבועה שנשבע לאבותיך. מביא את זה הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, א' ג' שאפילו שישראל ומצרים היו עובדי עבודה זרה, מאהבת השם, ומשומרו את השבועה שנשבע לאברהם, יצחק ויעקב. אם זה נכון, מאוד מובן יהושע כ"ד. לכו איתי מהר ליהושע כ"ד. שם רואים דבר מאוד מוזר. פרק כ"ד זה נאום הסיכום של יהושע. נאום הסיכום של יהושע. הוא סוקר את ההיסטוריה הישראלית והטרום ישראלית ותובע מעם ישראל לקבל עליו, להזדקות על הקדוש ברוך הוא. ואם הוא לא מזדכה, אז לדעת שהם בחרו בהשם. והסברנו כבר את הדברים האלה בדומה לפסח, ששם נדרשים לסמן את המזוזה, כי כמו שהשם בחר בנו, להיות לו לקהל השם, אנחנו נדרשים לסמן את המזוזות בדם קורבן הפסח, קורבן השם, ולשייך את עצמנו אליו. את אותה תביעה תובע יהושע בפרק כ"ד מעם ישראל בנאום הסיכום שלו. והנה בנאום הסיכום שלו, יהושע מתאר את יציאת מצרים, פסוק ה', וישלח את משה ואת אהרון ויגוף את מצרים, והוציא את עבודכם ממצרים ותבואו הים, הקריאת ים סוף, ויצעקו אל השם, וישם מאפל ביניכם ובין המצרים ואביא עליהם את הים, ואביא אתכם אל ארץ האמורי. שימו לב איזה קפיצה. דילג על מעמד הר סיני, דילג על מתנת על חטא העגל, דילג על המרגלים, דילג על כל המדבר, קרא לכל ותשבו במדבר ימים רבים, מדלג ישר אל האמורי שהיא ארצו של סיחון, שפרשת בלק הראינו מקודם צמודה אליו, ואביא אתכם אל ארץ האמורי אשר בארץ האמורי וילחמו איתכם, ואתן אותם בידכם ותרשו את ארצם ואשמידם מפניכם, ויקום בלק בן ציפור מלך מואב וילחם מישראל. הוא לא נלחם בכלל. הוא לא נלחם בכלל. הוא לא נלחם, נכון? זה נקודותיים. איך הוא נלחם בישראל? וישלח ויקרא לבלעם בן בעור לקלל אתכם. ולא אביתי לשמוע, ויברך ברוך אתכם ואציל אתכם מידי. רק אם אנחנו מבינים, רק אם קראנו את ספר דברים ומבינים שהמטרה של מואב הייתה למחוק את קהל השם, מובן מדוע כמעט מכל המדבר מזכיר יהושע דווקא את הסיפור הזה. כי זה נאום הסיכום של יהושע כמי שהכניס את קהל ישראל לארצו והושיב אותו בארץ השם. האירוע הזה של בלק הוא האירוע המכונן, חוץ מיציאת מצרים, של הניסיון להשמיד את קהל השם וההצלה הרוחנית המופלאה האלוקית. מה, חסר אירועים להסביר מכל סיפור המדבר ביציאת מצרים, רק את הסיפור הזה? כיוון שזה המנהיג של קהל השם מסכם כאן את הפרק שלו, ברור למה הוא מזכיר את זה. בסדר? החיבור של שניה של דברים ויהושע, שעכשיו הוא מאוד מובן, כי כבר למדנו שאלמלא ניתנה תורה, אלמלא חטו ישראל בעגל, ניתנו להם חמישה חומשי תורה וספר יהושע שערכה של ארץ ישראל. ואם ספר דברים הוא משנה תורה מתוך האוריינטציה של הכניסה לארץ, אז ברורה הזיקה בספר דברים לספר יהושע, וזה מפורש בחזל דרך אגב, שאומרים שספר יהושע סגנונו של ספר דברים, של משנה תורה. יש זיקה סגנונית, יש בכוונתם שחזל, לא הכוונה סגנון לשוני, אלא המהותית. כן, הם שני נביאים נבעים בסגנון אחד. כאן סגנון זה לא סגנון העיתונאי, אלא הכוונה רוח הספר היא דומה, היא קרובה. רוח הספר של דברים ויהושע אומרים, מלחמת מואב, בלק ובלעם, יש להם, הניסיון שלהם הוא למחוק באופן רוחני את קהל השם. דווקא את המושג קהל, לכן קבע ספר דברים הלכה, המוני ומואבי, שהיו שותפים במהלך הזה, לא יבואו בקהל השם עד עולם. כמו המלך, זה ניגוד מהותי, תהומי. בסוף הדרך מיכה, נחזור להבנה למה דווקא המואבים, החסר שמנדריקים בכל המרחב השמי, דווקא האלה. בסדר? ומה הזיקה הזאת למלך? שאלות הדברים יהושע, כן.
אז למה לא יהושע לא מזכיר את המלך? שורש המלחמת על השם.
הוא זה מה שמחדק את חידושנו. המלך זה מלחמה עולמית, זה עניין אחר, זה סוגיה נפרדת. הסוגיה המלך, או נגיד זה בצורה אחרת, וזה יחדד יפה את מה באמת את מה שאמרנו. המלך הוא לא נלחם נגד הקהל. המלך הוא נלחם נגד מתן תורה, נגד הופעת תורה בישראל. מואב הוא נלחם נגד הקהל, נגד זה שיש ציבור כזה. המלך הוא נלחם נגד הנקודה הפנימית שמחוללת את הקהל הזה, מתן תורה. לכן ויבוא המלך וימר לחם עם ישראל ברפידים, שנייה לפני פרשת יתרו. בלק ומואב זה לא העניין שלהם, הם נלחמים בקהל. תשימו לב שהוא אומר, הנה עם יצא ממצרים, והוא יושב לי, הנה העם, זה הנושא שלו. בסדר? נקדים את המאוחר, אחרי זה נקרא את הפרשיות בפנים, נקדים את המאוחר כדי לחזק את דברנו, ותזכרו איך הפסוק, איך הוא אומר שמה, כי עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כי לחוך השור את עשב השדה. כן. לא, נגד המהות הפנימית שמחוללת את הכלל. הופעת תורה. הופעת תורה שתחולל את ישראל. הופעת הקודש הטוב במציאות. לא, זה הטוב שמחולל בכלל את ישראל. מחולל בכלל את ישראל. המלך שהוא זרעו של עשיו, הוא רוצה לחתוך שנייה את הפס הזה לפני שהקודש הזה מופיע באומה, לפני שיעקב הופך להיות ישראל בפועל ממש, הוא רוצה לחתוך את זה. הוא גם בן עשיו. הוא מבין שאם זה יופיע באומה, זהו, אז עשיו התחילה הספירה לאחור, ועלו מושיעים בהר ציון, לגמור את הר עשיו. ניתנה תורה, שעון החול התחיל לתקתק. בסדר? מואב לא נגד זה, הוא נלחם נגד הקהל. נגד העם הזה, שיש, העם נושא הייעוד הזה. נגד הציבוריות הזאת, נגד הקהל. דברים ביהושע. לכן יהושע, בסיכום דבריו כמלך הקהל הזה, מושיב הקהל הזה בארץ השם, קהל השם בארץ השם, הוא חוזר לסיפור הזה, הלך שלכאורה, הוא בדיוק, סיפור מעניין, רוחני, אזוטרי, אבל מה? חסר על מה לדבר שם בזה? קריאת ים סוף, אמורי, סיכון, הופ, בילה.
אתה מדלג גם על מתן תורה ומלך.
כן.
אבל זה מה שבילה עשה בסוף, נלחם במהות, נביא להם את העבודה זרה.
תכף נגיע לסוף. בסדר? אז דברים ביהושע זה השם הקוד שלהם, זה הקהל, קהל השם. ולמדנו את זה דרך ההלכה שנקבעה מתוך הדבר הזה. לפי זה גם פירשנו את אשר הדבר שלא קדמות כבלחם מים. זה לא עניין מוסרי, זה טכניקה איך כמו המלך בדרך לצאתכם ממצרים. נגד עוד פעם הקהל הזה, שהולך לארץ שתאפשר לו להיות קהל שלם. בסדר? וזהו כמו סיכון, הם יושבים על הכניסה לארץ ולא נותנים לקהל השם להיכנס לארץ השם, למקום שיהפוך אותם לקהל שלם, שישארו נוודים במדבר, שחקו עם התורה שלהם וכן הלאה וכן הלאה.
זה המלך לא אתם?
לא, המלך הוא...
זה
איזה
מלחמה עם המלך במשיך?
במדבר, לא בכניסה לארץ. ואחרי זה המלך, הוא יושב כל הזמן מסביב לארץ והוא מנסה לפרוץ פנימה ולמוטט את ה...
יושב הנגב.
זה מה שאמרתי בשניות האלה. השלב הבא של המלך, אחרי שהוא לא מצליח לעצור את זה בדרך, בסדר? את התנועה, את הופעת התורה, ואת התנועה לארץ ישראל, והעם כבר התיישב בארץ, אז הוא יושב מבחוץ ומנסה לחדור פנימה כל הזמן ולמוטט את עם ישראל. בסדר? ספר מיכה היא הולך עוד קומה, שבעזרתה נחזור אל הפרשה, נקרא אותה ונבין גם את סוגיית הקהל הזאת ואת הטענה של מואב באופן יותר עמוק. ספר מיכה בפרק ו' חוזר גם הוא אל הסיפור הזה. הרבה, רחוק. רחוק ללכת. שימונה את אשר השם אומר. פרק ו. מיכה אתה שואל איפה? הוא אחרי יונה. תראה השר. שימונה את אשר השם אומר. דרך אגב, כדאי מאוד לקרוא את החלקים האלה של התנ"ך, הם מאוד מעניינים. ובכלל, התנ"ך הוא ספר מאוד מעניין, הוא תורגם להכי הרבה שפות ונמכר בהכי הרבה עותקים, זה הבסט סלר של כל הזמנים. מומלץ מאוד, אה?
עד הארי פוטר.
לא, יותר מהארי פוטר. לא תרגמו אותו כל כך הרבה שפות. וכמובן שאצל הדתיים לאומיים תמיד זה עומד אחד ליד השני. הם מרגישים פתוחים כשהם שמים אחד ליד השני את אותו מקום, ואם זה בכלל משתלב יפה בתוך הבופה הזה של וגם הטלוויזיה ממוקמת שם, אז בכלל זה פתיחות מרבית לשני העולמות. אוה. לא לראות טלוויזיה. פיתחת זריזות. שימונה את אשר השם אומר, קום ריב את הערים ותשמע נא הגבעות קוליך. שימו הריב את ריב השם והיתנים מוסדי הארץ, כי ריב להשם עם עמו. ואם ישראל יתווכח, על מה הוא מתווכח? עמי, מה עשיתי לך? מה הלעתיך? זה שאתה בוגד בי, ענה בי. כי הלתיך ממצרים, בית עבדי פדיתיך, וישלח לפניך את משה, אהרון ומרים. תשבו אחרי זה ליהושע ותראו שהוא גם פתח באותה צורה. עכשיו עוד פעם, מכל האופרציה הזאת, תראו לאן מתכנס מיכה. עמי זכור נמה יעץ בעלק מלך מואב, ומענה אותו בינם בין ביום מן השיטי ועד הגלגל למנדה צדקות השם. במה אקדם השם יקף לאלוהים ארומה, אקדמנו בעולות בעגלים בני שנה, ירצה השם אל אלפי אלים ברביבות נחל שמן, היתן בחורי פשעי פריביתני חטאת תהי נפשי. יגיד לך אדם מה טוב מה השם אלוקיך דורש ממך, כי מסוד משפט ואהבת חסד ועצני הלכת עם אלוקיך. מה הקשר? אני שואל אתכם עוד פעם, איך מכל הסיפור הזה של המדבר ויציאת מצרים דוקרים דווקא, מה יש בסיפור הזה? אפשר לענות את התשובה של דברים ביהושע, מה זה? זה המלחמת הקהל העליונה ביותר. רוח משה במשה נגד בלעם, רוח ברוח. אבל מיכה, באמת הוא אומר את זה, אבל הוא אומר משהו אחר. תראו מה הוא מסמיך לזה. קודם כל שינוי מספר אחת, עמי זכור נמה יעץ בלעם מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן באור. פה בפעם הראשונה, אנחנו, העמדות של בלק ובלעם הן מוצגות בשני זוויות שונות. מה יעץ בלק? הייתה איזו עצה לבלק, צריך לפענח אותה, מה דברים ויהושע לכאורה ענו לנו על חלק ממנה, מלחמה בקהל. ומה ענה אותו בלעם בן באור? יש להם אותה מטרה, אבל כל אחד שמה שוכר, יש פה עצה שצריך לברר אותה. ומה ענה בלעם בן באור? נקודה מאוד משמעותית. מן השיטים ועד הגלגל, למען דעת צדקות השם. ועכשיו החלק הבא הוא באמת לא ברור מה הקשר. במה אקדם השם יקף לאלוהי מרום. איך עובדים את הקדוש ברוך הוא? האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה? קורבנות. הירצה השם באלפי אלים ברבבות נחלי שמן? כן? האם כמות הקורבנות היא הקובעת את עבודת השם? האתן בחורי פשעי. שימו לב לביטוי הזה. פרי ויתני חטאת נפשי. האם מסירות הנפש של הקורבן מתבטאת על ידי מה שהאדם מוכן להקריב, אפילו את בחורו? לאן הוא מאותת? סיפור של המלך ששחט את זה. מי היה המלך הזה? מלכים ב' פרק ג' מישה מלך מואב, 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 מואב. סליחה, מואב? מואב? מאיפה הוא בא מואב? מה? מאב. מי היה אבא שלו? לא, את הבן של מי הוא היה? לא, לא. מואב, הבן של מי הוא היה? של לוט, מגילוי עריות, נכון? מי הייתה אמא שלו? איזה בת של לוט? הבחירה. הבחירה, ככה כתוב בתורה, נכון? ותאמר הבחירה אל הצעירה, הן שכבתי עם אבינו. נכון? מעניין. מואב נולד מגילוי עריות, עם לוט בן אחיו של אברהם, אבי האומה הישראלית, שפרש ממנו, נכון? ובחר בסדום ודרכה, בסדר? נולד מהבחירה, ועכשיו פוגשים אותו מחדש, מלך מואב, והמילים שמוסמים, מוסבות סביב הקורבנות האלה, זה היתן בחורי פשעי. פשעי, כן? כן, היתן בחורי פשעי. ורואים את זה מפורשות בספר מלכים, בפרק מלכים ב' בפרק ג', שמלך מואב רואה שקלו אליו כל הקיצין, מה הוא עושה? מאה
לפקרים.
מה אתה קורא לנו? באותו מקום? כן. אני קודם. והיה המלך מואב כי חזק ממנו המלחמה, ולא יבקיע, ויקח את בנו הבכור שימלוך תחתיו, ויעלה ועולה על החומה. הוא מיישם בדיוק את מה שמיכה אומר. זה כנראה איזה דפוס כזה אצל מואב. הבכורה, הזיקה לבכורה המקולקלת ההיא, של אמו הבכירה שראשונה שכבה עם אביה בגילוי הריות והוציאה אומה, ואפילו העיזה לקרוא לו על שם ולגלות שזה מהאבא. זה איזה מסלול כזה שנכנסים בו עריות ובחורה וקורבנות. בסדר? עריות, בחורה, קורבנות. זכרו את שלושת המושגים האלה. עכשיו כדי להבין יותר טוב את מיכה, בואו נחזור לפרשה. מלך מואב שמקריב את בנו הבכור, ואיפה יש עוד קורבנות? יאללה תאז. של בלעם ואצל בלעם. מה פותח כל משל? עשה לי שבע מזבחות. שבע ברים, שבע ברים, שבע אלים.
אבל
לא אכפת לנו שיקריב את הבכור, שיקריב גם קודם. רגע, לא אכפת לנו שיקריב את כל הבכורים, שיהרוג את כולם, שיקפוץ גם הוא מהגג. לא אכפת לנו, אנחנו רוצים להבין מה מאחורי כל דבר כזה יש קונספציה. מה הקונספציה שעומדת מאחורי זה? אתה כבר יודע מה זה קונספציה. אחי, אתה כבר שנה פה, שכחת, יש לך עוד 11 שנים, שבע בנות.
אף פעם אמרנו קונספציה.
אמרנו, אל תגיד, אין מצב שלא אמרנו. לא יודע, האמת שאני לא יודע מה אתה זו מה ידעו של קונספציה. נו, אתה הולך להיות איזה, אה?
פיסה.
איך?
פיסה.
כן? קונספט, קונספט זה גישה. אה?
גישה. נקרא כולם פה מעניינים, כן, קונספציה.
ככה זה אשכנזי. כן, אז בואו נחזור. אז מה קיבלנו ממיכה? אחד, עוד פעם את מרכזיות הסיפור הזה של בלק ובלעם. שתיים, את ההפרדה בין יעץ בלק לענה בלעם. תשובת בלעם לעומת הצד בלק יש לה משמעות מאוד מהותית, מדגיש ספר מיכה. שלוש, כניסה לתחום חדש, משמעות הקורבנות בעבודת השם, ובתוכם הזיקה דווקא לבחורה. ראינו שהסוגיה הזאת של בחורה היא קשורה מאוד למואב, בהקרבת הבכור של מלך מואב במלכים, ובהיות מואב בין הבחירה מהעריות. הנה כבר השיטים מהדהדים עם הזנות והעריות. בסדר? בואו נחזור לפרשה עכשיו, נתחיל לעבור שני חלקים מתוכה כסדר, והיא תעזור לנו, ודרכה נבין גם את הפרשה יותר טוב וגם את מיכה יותר טוב. בסדר? חלק שלישי, קריאת פרשתנו לאור דגשי ספר מיכה. בסדר? כן, יקירי.
סתם שאלה.
לא, לא, סתם שאלות לא שואלות. סתם שאלות, אני לא שומע אפילו, סתם שאלות.
שאלה חשובה.
או, תנסה עוד פעם, מההתחלה.
הערה חשובה.
לא הערה, שאלה. אתה לא מאיר הערות, אתה שואל שאלות.
האם בלעם בן בעור ופעור?
אתה שואל האם זה מקרי שבעור ופעור הם סמוכים זה לזה. אני שואל עוד לפני כן, למה קוראים לו בלעם בכלל? תגידו דרשה קודם כל.
בלעם.
בלעם. בלעם. יפה. אתם רואים, גם אתם יכולים להיות דרשנים. בסדר? יש איזה מקור דרך אגב. יש איזה מקור. אבל לפני שאתה יודע פשט, אל תעשה מה שלרב צדוק מותר לעשות. זה לימוד אחד. אבל באמת לפני הבלעם, השורש של בלעם זה בלע, זה לבלוע. עם מה בולעים? עם הפה. השחקן המרכזי בכל העסק פה זה הפה. את אשר יאמר לשם אדבר. כן? לוע, בלוע, בלוע, בלוע. בסדר? וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. הנה הזיקה הפשוטה, למה זה מיד בא אחרי סיחון. אבל אני מזכיר לכם שגם ביהושע כ"ד, בנאום הסיכום, כן? של מכניס קהל ישראל, קהל השם לארץ השם, הרכיב כמעט היחיד שמוזכר מכל העסק זה האמורי. בסדר? תקראו שם ברב צדוק דברים נפלאים על זה, אבל זה... אנחנו ממשיכים. ויגור מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא. ויקוץ מואב מפני העם. מה זה מזכיר לכם? ויקוצו מפני בני ישראל, מצרים, הופ, בסדר? ועוד? רבים. זה כבר רחוק מדי. תשאר ותשאר אותי במצרים עוד. מה אומר פרעו? הנה, עם בני ישראל. והיה גורמה בפני העם מאוד. בני עם בני ישראל. למה? כי רבו, והרבו, והצלו, והיעזרו מאוד מאוד. ויקוץ והיה קוצמו בפני בני ישראל. התורה רומזת פה בבירור למצרים. עוד פעם יהושע, על מה הוא מדבר? יציאת מצרים, קריאת ים סוף, הופ! אמורי ובלק. בסדר? יציאת מצרים מחוללת את לידת קהל השם. בלק עושה פעם ראשונה מלחמה רוחנית כוללת נגד הקהל הזה שרוצה להיכנס לארץ. והיום הוא אמר לזקני מדיין, הנה נאמר, הנה הזיקה לכל מה שהראינו מדברים יהושע, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו. לא העם. למה לא העם? זה הפסוק הקודם. לא, כאן זאת אמירה תוכנית. יש פה קהל, יש פה ציבוריות בעלת ייעוד, ובמסגרת נסתה לארץ ילחכו הקהל את כל סביבותינו. כלכוך השור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. חז"ל אומרים שהוא לא היה אמור להיות בכלל מלך. ראיתם, חז"ל, רש"י גם הביא את זה, נכון? תמי, מה אומר? תקריא לנו. בעת ההיא, רש"י אומר, לא היה ראוי למלכות. מציחי מדיין היה. כיוון שמציחון מינו עליהם לצורך שעה. הוא דמות חריגה כזאת בלק. בחז"ל אחר יש שבלק היה גם קוסם. גם ברש"י, כן. רש"י פה בפרשה הזאת, תדעו לכם, זה הכל חז"ל. אי אפשר פרש את הפרשה הזאת. איך זה אומר? כל שיר השירים, אין פשט לשיר. שהרב סולובייצ'יק תמיד היה אומר, לשיר השירים אין פשט. הדרש זה הפשט. מי שמפרש את שיר השירים כפשט, אוי לו מיום הדין. הרב סולובייצ'יק. לא הרב קוק, הפנאטים. עיניים בוערות, קנים, התנחלויות, איזה. הרב סולובייצ'יק. אומר, אין פשט. זה דבר כאן. את פרשת בלק קשה מאוד לפרש סתם פשט. רש"י צמוד לחז"ל, ויש לו רש"י דרך אגב על בלק, אני מציע לכם ללמוד אותו שיטתי, זה אפשר לראות ממש את השיטה הרוחנית שלו. השיטה הרוחנית של רש"י, זה יש פה מלחמה רוחנית נגד אברהם ומשה. זה רש"י של הפתיחה, אין כוחו אלא בפיו. עכשיו המון תחנות בדרך, תראו. כן, כן, מהחבוש את חמורו ושלושה רגלים, פעמי רגלים בני נדים, זה השיטה של רש"י בפירוש הפרשה הזאת, אבל לא באנו לעסוק היום ברש"י.
אבל למרות שהוא הגיע בזמני כזה, אז הוא משל כמו ככה...
הפוך, והזמניות שלו היא החריגות שלו, היא הדבר המיוחד בו. הוא מלך, אבל כאן אנחנו רומדים דבר אחר, הוא מלך מן מואב, מלך למואב בעת ההיא. הדגשה של המלכות הזאת, היא הניגוד לאתה ילחכו הקהל. זה קהל מול קהל, זה מלך, זה מלכות מול קהל. וישמע אנחנו מלכים בדבל הבן ואוקטור אלה שעונה להיות מן המולמור, כי הנה עם יצא ממצרים. שימו לב, הוא קורא לו סתמי כזה. הנה כיסה את עינת והוא יושב ממולי. ואתה מה הוא מבקש? ואתה לך נערה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני, אולי יוכל נקה בו והגרשנו מן הארץ, כי ידעתי, שימו לב לביטוי הבא, את אשר תברך מבורך ואת אשר יאור יואר. מאיפה זה בא הביטוי הזה? אחד מהסוף, קרן קראת הפרשה היפה מהסוף, תסתכלו בחפדה לתת, חתימת שלושת המשלים הראשונים, כי המשל הרביעי הוא מסוג אחר. לך ויעצך את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. המשל האחרון הוא לא ברכה, הוא חזון אחרית הימים, נכון? שלושת המשלים הראשונים זה כללות שנהפכו לברכות, המשל האחרון זה בא, זה על הדרך כזה, זה תוספת, זה בונוס, מבצע, נכון? במבצע הוא נותן לו עוד, עוד שטוזה, אבל זה משהו אחר, זה לא ברכה, זה חזון אחרית הימים של בלעם, נכון? אז החותמת של שלושת משלי הברכה היא חפדה לתת, קרה כשחב כערי וכלבים יקימנו מברכך ברוך ועורך ארור. זה מיצוי ההיפוך שהתרחש, אבל יש לביטוי הזה מקור, מאיפה? מאברהם אבינו, ואברך מברכך ומקללך אור. וזה חוזר שם אצל יצחק, זה בכלל מתחבר לזה שאברהם מסר את הברכות ליצחק, יצחק מסר אותם ליעקב, נכון? גם רש"י בפרשיות שם. אז השימוש פה הוא לא סתמי, פעם אחת הוא מה שאמרנו מקודם, זה המאבק פה מול אברהם. למה מול אברהם? כי אברהם הוא אבי האומה, אבי האומה, מחולל האומה הזאת, מחולל הקהל הזה הראשון הראשון. לכן כל ההזכורים ברש"י על ויחבוש את חמורו, על וזה יקטת שלוש רגלים כנגד האומה שעולים לשלושה רגלים שכתוב מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, זה אברהם אבין, אתה יודע כל מיני קשרים שרש"י עושה, אתה אומר טובה דרשות האלה, מה קרה? שעת לא? שיטה שלמה. אבל יותר עמוק זה, 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 זה אומר שם, הנה זה אומר שהמטרה של בלק זה להפך על עם ישראל, אותו עם שמזרעו, שזרעו של אברהם אבינו, שיהודה ואבך מברכה וקלחה אור, להפך עליהם את הדבר הזה ולהשמיד את אופיו של הקהל הזה שהוא קהל השם, שהוא מתברך, שהוא נושא ברכת השם. לכן התורה משתמשת דווקא בביטוי הזה. איך עושים את זה? וילכו זקני מואב ומזקני מדיין וקסמים בידם, קסם, ויבואו אל בלעם וידברו אליו את דברי בלק. מי שיסתכל ביהושע י"ג לעומת במדבר למד א', מקורות שנתתי, ראה שיהושע י"ג לעומת במדבר למד א', קורא לבלעם ואת בלעם בן באור הקוסם, הרגו בחרב על חלליהם. מדייקים פרשני ספר יהושע בעקבות המדרש, שבמדבר למד א' כתוב שאת בלעם בן באור הרגו בחרב, ועל חלליהם כתוב על נסיכי מדיין, וביהושע לא כתוב ככה, קרגו הרגו את מלכי מדיין, ואת בלעם בן באור הקוסם הרגו בחרב על חלליהם. אומר המדרש, בגלל שהוא היה אומר שם טומאה ומפריח את עצמו מעל כולם באוויר, בסדר? אז מה הם עשו? אז מה פנחס עשה? מה עשה פנחס? איך?
גם עכשיו
לא, לא אמר שמות, יש כלי הרבה יותר פשוט, למה לדבר אם אפשר זה? לא, מה זה, לא, חרב זה אחרי שהוא התרסק, איך ריסקו אותו למטה? נו, מה, נונמם? לא, זה פנחס, זה על זה, נו? זה בפועל על הארץ, איך הוריד אותו? לא, זה משה וסיחון, זה מערבב מדרשים. מה יהיה כשתתגייס? נו, לא התגייס, קיבלת הערכה, זה בהצלחה. נו, איך לא קשת? מה הראה לו? איך? מה עם שם השם? ציץ הקודש. ציץ הקודש. הפיל אותו על החללים ואז הרגו אותו בחרב. הסיפור הזה במרכאות המדרש הזה, מה הוא בא לבטא? הוא בא לבטא מה זה הקוסם של בלעם. הוא בהמשך שזה לא קוסם רגיל. יש קוסם רגיל, זה בלק. באים זקני מדיין, זקני מואב, זקני מדיין, וקסמים בידם. יענו להראות לו שם בקליקה. כן, קלפים, בדיוק. כן. טאקי. שבת המשחק טאקי בצהריים, אה? ויבואו אל בלעם וידברו אליו בדברי בלק, ויאמר עליהם לינו פה הלילה ואשיב אתכם דבר. שימו לב, כאשר ידבר השם אליי, מה זה? זה לא קוסם רגיל. וישבו שרי מואב עם בלעם, שרי מדיין הלכו, למה?
אמרו להם
חכות
לה,
הם הבינו. מה הם הבינו?
רשי
אומר
שאם
הם עונה
מיד,
מעולה, אם זה, מה הם אמרו? הם אמרו תנאי, אם הוא עונה מיד יש לו את זה, אם לא הוא מחרטט, נכון? ושרי מואב כן נשארו איתו. למה?
לא,
כי היה להם אג'נדה משותפת, הקהל, השמדת הקהל, מה שראינו בדברים, ביהושע, במיכה. יש לשרי מואב משהו שאין לשרי בלעם, לא רק בגלל שהם בעלי ההזמנה, בסדר? אבל שימו לב, שרי מדיין הם מחדדים פה, הם אומרים אין, אם הוא לא פותר במקום חבל הזמן, עזוב אותך. הם חיפשו קוסם כמו הקסמים שהם מכירים וקסמים בידם, שיעשה את הקסמים הרגילים שהם מכירים ויפתור את הסיפור הזה.
מה הבעיה שלהם איתנו?
מדיין, משה, רשי בתחילת הפרשה, משה. למה הביאו אותם? הם הכירו את משה, זה הרכיב השני ברשי. רכיב אחד זה אברהם, ולכן שלושה מתלמידיו של אברהם אבינו, שלושה מתלמידיו של בלעם, אנטיתזה, ורכיב שני זה משה, מאבק בפה. הניגוד בין בלעם לבין משה זה פה מול פה. זה פה אל פה אדבר בו, וזה את אשר ידבר השם אליי. לכן הוא מתיימר בדבר הזה. לא קם בישראל עוד, אבל באומות קם, ומי הוא בלעם? בסדר? ולאומה זה מול אברהם, זה במידות. זה במהות הרוחנית. בסדר? זה שני מסלולים. זה המסלולים שתיארתי בפירוש, בפרשנות רשי על הפרשה הזו. אבל יש עוד הבדל, ששרי מדיין הם באים עם המתודולוגיה שהם מכירים, וקסמים בידם. בסדר? וקסמים בידם. וכשהוא לא הולך עם הזה, הוא אומר, אני צריך לחכות, השם מדבר, אומרים, מה מחרטט, יאללה, עזוב אותך, מזדקים. הפער הזה ממשיך. בואו נתקדם ותראו שבלק ובלעם הם גם נבדלים אחד מהשם. בינתיים למדנו מכאן שזקני מואב אחוזים יותר במטרה הזאת עם בלעם, וזקני מדיין, יש להם איזו שיטה של קסמים, היא לא מתממשת, הם מנתקים מגע. נדלג מכאן, או נדגיש עוד דבר אחד, בלעם אומר דבר מאוד מפתיע בפסוק ח', הנה פה עלי לשם אתכם דבר כאשר ידבר השם אליי. הוא לא קוסם רגיל, הוא לא קוסם רגיל. קוסם רגיל זה מדיין, הם קסמים בידם, עושים טריק, עושים איזה משהו מאגי, והם משנים את המציאות. הוא משהו יותר קרוב למה שאנחנו מדברים עליו. כאשר ידבר השם אליי, לא רק זה, החצוף הזה, תקלו ביוד ח', ויען בלעם ויאמר על דברי בלק, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי השם אלוהי. מי חבר שלך יא נבלה? מה זה? השם אלוהי? מי אלוהים שלך בכלל? חצוף. אז או שתסביר שהוא באמת חצוף וסתם, או שיש פה משהו אחר, זה קוסם אחר. לכן הבאתי לכם את הסיפור שהוא מרחף באוויר בעזרת מה? איך מפילים אותו? עם ציץ הקודש, כתוב עליו קודש להשם. קודש, ישראל להשם ראשית תבואתו, אומר ישעיהו. ציץ הקודש, קודש להשם, זה לא הכהן הוא קודש להשם. זה ישראל הם קודש להשם. שפנחס מראה לו, עושה את מלכת, מלכה במדיין, מראה לו את ציץ, את הקודש להשם, זה קודש ישראל להשם. וזה מרסק את בלעם. הקדושה של ישראל אל מול איזה טענה של בלעם, שם אלוהי, את אשר ידבר אליי, שם אותו תעשה. זקני מדיין, זה מה שאומר אותו, מה הוא מחרטט זה? אתה יודע לעשות, אם זה קסמים רגילים, או שאתה יודע לעשות, או שאתה לא יודע לעשות, עזוב אותך, מה זה הקטע? תעשה את הטריק, מה, לישון לילה, תעשה אותו, תקטק את הזה, שים את הבובות האלה עם הסיכות, חלה, ויאללה, גמור את הסיפור. זה המתודולוגיה הקוסמית של מדיין, אבל בלעם זה משהו אחר. זה משהו אחר. לכן המואבים שהם רוצים להשמיד את קהל השם, הם הולכים אליו. כי הוא הכי דומה למשה שיש. יש לו תיינה אחרת. השם אלוהי. שאתה אשר ידבר השם אליי. אם אשר ידבר אליי, אז למה אתה לא עושה מה שהשם אומר? אתה כן רוצה ללכת. בואו נראה את המורכבות הזאת. נדלג על פרשת האתון ונגיע לה, ניכנס למשלים.
הרב, כן. עלינו בלוט עם המלאכים ועם האריות, וגם...
עלינו פה הלילה. איפה?
לא.
כן, בטח. זה מואב. הם מואבים, הם מכירים את הלינו הזה. בטח. זה הסבא שלהם. קדימה. 10 דקות, נסגור את כל ה... יש מישמר עלינו. Let's go. פסוק למתת, פרק חפת, פסוק למתת. בסדר? חלוקת הפרקים לא מעניינת אותנו, כי הכל, כמו שאמרנו, רצף אחד. חפת למתת, וילך בילם עם בלק, נעזור את כל הוויכוחים, כן, באת, לא באת, למה לא באת, זה, שילמת לי תנסיות, לא שילמת לי תנסיות, הפטנטים האלה, וילך בילם עם בולוק, ויבואו קריית חוצות. ויסבח בלק, לא בילם, בלק, בקר וצון, מלך מואב, שימו לב, וישלח לבלעם ולשרים אשר איתו. ויהי בבוקר ויקח בלק את בלעם ויעלהו במות בעל ויער משם את קצה העם. למה רק את קצה העם? אנחנו הולכים אל המשל הראשון, נכון? זה מבוא למשל, הפתיחה למשל הראשון, נכון? איך? מה, אבל מה עומד מאחורי זה, אה? איך? המלאק מנסה לתפוס את הקצה, מה? איך?
את
הקצה, ואת אוכל בקצה, את השוליים הסערוריים, מהעיניים הבורקות. איך? אופ, אופ, דבר. אתה בכוונה לא רואה את הכל, אתה רוצה לראות את החלקי, כי מה זה הכל? זה הקהל. הכל זה הקהל. בדיוק, קצה העם זה החלקיות שלו. אתה רואה רק את הקצה, אז אתה מבליט את אי היותו קהל, את זה שזה לא המכלול. זה רק חלק, זה רק פרט, זה רק קצה. את זה אתה רוצה להפיל אותו, בדיוק בזה אתה רוצה להפיל אותו. אתה רוצה לפורר אותו לאוסף של קצוות, לאוסף של חלקים. אז איך אתה עושה את זה? על ידי זה שאתה, אם אתה מסתכל, רואה רק את הקצה ומקלל אותו, אתה מפורר אותו. זה מה שבלק רוצה לעשות. ויאמר בלעם אל בלק, בני לי בזה 7 מזבחות, הנה הקורבנות של מיכה. מגיעים, מתחילים להגיע. ואחרי לי בזה 7 פרים ושבעה אלים. ויעש בלק אשר ציווה דיבר בלעם, ויעל בלק בלעם פר ואיל במזבח. אברהם אבינו. ויאמר בלעם לבלק, התייצב עלו לדרך בלך, אולי יקרא השם לגדי, ודבר מה, שימו לב, במשל הראשון, יראני. והגעתי לך, לא ידבר, אלא יראני. וילך שפי, ויקרא אלוהים אל בלעם, ויאמר לו, את שבעת המזבחות ערכתי ועל בעל המזבח. וישם השם דעבר בפי בלעם, ויאמר שוב אל בלק וקוד לדבר. וישוב אליו, וישא את משלו ויאמר. מן ארם ינחני בלק מלך מואב, מהררי קדם. לך ארל יעקב, ולך זו עמה ישראל. מה יעקב לא קבוע אל מה זו, לא מזהם השם? כי מראש צורים הראינו מגבעות אשורנו, אינם ולדד ישכון וגם להתחילם, אין אבר יעקב, יצבר את רוב הישראל, תמות אפשרים ותשארים, ותהיה אחריתי כמותו. הנושא של המשל הקצר הזה, 4 פסוקים סך הכל. השניים הבאים יהיו כל אחד, ספרתם? למה לא? קצלנו. 7 כל אחד. נו, באמת, מה אנחנו כיתה ד' בשאלות הכנה של המורה צילה מילה גילה ושילה, דפי עבודה? בטח. ככה לומדים? אין שיטה אחרת. מבנה ותוכן. לא, המשל הראשון, תשימו לב, הוא מאוד ממוקד. הוא מדבר על העם, ועל העם בלבד. מה הוא אומר על העם? כי מראש צורים הראינו מגבעות אשורנו, נדלג על דרשת חז"ל, זה האבות. אין עם לבדד ישכון וגויים לא יתחשב. לבדיות. 2, ממנה אפר יעקב מספר את רוב הישראל. התעצמות. רב העצום ממנו. כי עצום הוא ממני. את העם כי רב הוא. שמתם לב גם למעלה שהבלק פיצל, בסדר? פיצל את דבריו של פרעו, אמר אותם לבד, כי עצום הוא ממני, גם כי רב הוא. שחל די, תביא אני אסתלבט עליו. קדימה. זה הדבר הראשון, זה הפתיחה. הפתיחה היא תמונת המצב. עם לבדד ישכון וההתעצמות. לבדיות, ייחוד והתעצמות. עצום. בסדר? ממנה הפר יעקב הוא מספר את רוב הישראל. בלק באלם. ויאמר בלק אל בלעם, מה עשית לי? לקום אויבי לקחתיך, והנה ברך אברך. ויען ויאמר, שימו לב, הלא את אשר ישים השם בפי, אותו אשמור לדבר. שימו לב, תזכרו את התגובה הזאת. טוב, בלק לא מתייאש, הוא לא מבין שיש פה משהו מהותי. ויאמר אליו בלק, לך נא איתי אל מקום אחר אשר תראינו משם. שימו לב, אפס קצה הוא תראה, ועכשיו הוא אומר מפורש את מה שיוגב אמר, וכולו לא תראה, זאת המטרה. ההתפלקות הזאת של בלעם זה המקרה, הוא עוד לא מבין שיש פה משהו מהותי. הוא לא מבין שיש פה משהו מהותי. הוא אומר, טוב, וכנראה זה היה יותר מדי. נתנו לו. אפס קצה. את הקצה שהוא אפסי, ועל זה זה נאפס אותו, נפורר אותו. ויקחהו שדה צופים. כי המטרה היא התראה הזה. אל ראש הפסגה, ואיבן שבעה מזבחות והיה על פר ואיל במזבח. ואיבן מבאה כי תצב עוד פעם ואנוכי עיקרי כה. ועיקר שם אל בלעם, עוד פעם שימו לב, ויישם דבר בפיו. ויאמר שוב אל בלק וכל זה דבר. ויבוא אל אביני צבא לולתו, ושרי מואביתו, ויאמר לו בלק, אומרים חזל בציניות, נו, מה אתה הולך למכור לנו הפעם? מה דיבר השם? נו, מה? אנחנו כולם חייכים כזה בזווית, אומרים לו, תאמין לי, אני קלטתי אותו. איך שהיינו אצלו בלילה, ישר קלטתי אותו. איך שהוא אמר, תשמע, עלינו פה הלילה, ישר, אני... זה כל אחד פתאום נהיה חכם. ככה, וישא משלו ויאמר. קום בלק ושמע, האזין העדי בנו ציפור. שימו לב עכשיו לתוכן הנבואה כאן, הוא שונה. למה מוקדש רובו? לעם? למה? תקראו מהר. איך? לקדוש ברוך הוא. הוא פותח בכלל בהשם. ורק בסוף מגיע לעם. לא איש אל ויחזב. האל אינו האדם ייחזב. ובן אדם ויתנחם. ההוא אמר ולא יעשה ודיבר ולא יקימנה. אבל אני שאני אומר דבר השם, הנה ברך לקחתי וברך לא אשיבנה. לא הביט השם אבן ביעקב ולא ראה עמד בישראל. השם אלוה בימו ותרועת מלך בו. אל מוציאה ממצרים כתוחות ראים לו. והתוצאה היא, כי לא נחש ביעקב ולא כסף בישראל, כי אני אמר ליעקב אל עצם, הפעל אל עוד פעם. ורק עכשיו בסוף, פסוק אחד מוקדש לעם, לעומת המשל הראשון, אינם כלבי יקום וכארי יתנסה לו ישכב עד יוכל טרף, ודם חללים משתה. אם מקודם היה על העם התבדלות, בידול, ייחוד והתעצמות, הרי כאן קימה וניצחון. אבל זה תוצאה לתוצאתי למה? לזה ששישה מתוך שבעת הפסוקים בכלל לא עוסקים בעם, הם עוסקים בהשם. אז זה פעמיים, פעם אחת זה תשובה לבלק. אתה תצחק, אתה תסתלבט, כי השם שמדבר דרכי הוא השם שנותן את הכוח לעם הזה והופך אותו לקהל השם, והוא זה שיכניס אותו לארץ השם על הפכה וחמתך ועל הפו, כמו על הפו וחמתו של סיכון. בסדר? ולכן הנושא כאן הוא השם ויחסו לעם. הראשון אמר רב, כי יש פה, וואו, יש פה ייחוד, עם עצום, זה ורצה של פרעו. כאן כבר נחשף הקומה הבאה, זה עם שהשם בחר בו, זה השם שבחר בעם. או בלעם אומר, השם שמדבר דרכי, זה השם שבחר בעם הזה. ולכן משהו יקום וינצח, כארי יתנסה, ויוכל אותך ואת כולם בדרך, זה תוצאה מי... השם שמדבר בי. אני לא יכול להגיד שום דבר בלי השם, כי זה אותו האל שבחר בישראל, הפך אותם לקהל, ומכוח זה הם יקומו וינצחו. עכשיו תראו שהמשל השלישי הוא השיא. אני מדלג על מילות הביניים שהן חוזרות על אותם עקרונות. הוא לוקח אותו אל ראש הפעור הנשקף על פני הישימון. הפאור שם זה הולך להיות הכישלון המהדהד. אבל נכון, כי מקום הכישלון הוא מקום החיסרון, הוא מקום היתרון, רב צדוק. מקום הכישלון הוא גם מקום ההזדמנות. שימו לב איך מתחילה הסצנה הזאת. ויער בעלה בלעם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. זה לא נאמר עד עכשיו. לא רק בלק בהיסטריה, גם בלעם הבין פה דבר חדש דרך המשל הקודם. שהקדוש ברוך הוא דחף לו בפה. עכשיו זה נאמר בפורש, הוא בכלל לא בא לקלל. כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. זה דברים מיהושע, ולא אביתי לשמוע אל בלעם. המשל השלישי הוא השיא בכל המובנים. בו מתפוצץ לבלעם בפנים מה עובר דרכו, מה קורה דרכו. הוא חשב שזה שהוא יהיה צינור לדבר השם, הוא יצליח להסיט אותו לאן שהוא רוצה, מכוח כוחות התומעה שלו שבדרתם הוא פורח, מכוח יודע דעת עליון, רש"י בעקבות המדרשים מתי הקדוש ברוך הוא כועס, אבל מתגלה פתאום שהוא איננו אלא צינור עם דג עם חכה בפה, רש"י בעקבות המדרש, צינור שדרכו הקדוש ברוך הוא, מה שרצו להפוך ולהשמיד את קהל ישראל, הקדוש ברוך הוא הופך חזרה ואת המשמידים הופך לבונים. ותראו איך נפתח המשל השלישי, לכן וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו. מה זה? זה הקהל, זה הקהל, זה כל המכלול של ישראל בכל שלמותו. ולכן יוצא לו מהפה, מה יוצא לו מהפה? מה יוצא לו מהפה? לא, מה יוצא לו מהפה? תקראו פסוק ראשון, איך הוא מתחיל? מה טוב הוא הולך, יעקב. לא אל ולא עם ככה ולא ייחוד ולא קימה וזה, מה טוב הוא הולך יעקב, הוא הולך. זה הפרטים, דורון, זה המשפחות שמרכיבות, האוהלים, אוהל זה המשפחה, שמרכיבים את המכלול הזה. והיה אדם שוכן לשבטיו, את כל המכלול הוא רואה, לא קצהו ולא אפס קצהו, את כולם, לא רק כולם מחולקים לשבטים, דגלים, יהודים, כל אחד וייעודו שמרכיבים את הייעוד הכולל, ואפילו הוא רואה את האוהלים, את התפקיד של הפרט בתוך הדבר הזה, את המכלול לכל מדרגותיו. זה מה שהוא, זה מה שהקדוש ברוך הוא דוחף לו דרך הגרון. זה בלוע! אל תשב לידי. אל תהיה זריז, מי דינו? חוסך שיטו, שונא בנו, הבני, התלמידים נקראו בנים. אין מה לעשות. זה בלוע! קוראים לו בלעם, לא רק בגלל שהוא רצה לבלוע את העם, לא רק בגלל שעל ידי הלוע שלו הוא מנסה לאכול את עם ישראל, כי דרך הלוע שלו הקדוש ברוך הוא עובר ומכריח אותו להפוך את הטומאה לקדושה, את הרשעה לטוב, מעביר את הטוב בכוח דרכו. עכשיו מתברר ההבדל בין בלעם לבין בלק והמדיינים. המדיינים וגם בלק שהיה קוסם בעצמו, רש"י על פי חז"ל, הם היו המתודולוגיה הרגילה של הקסמים. האדם עושה איזה פעולה מאגית ומצליח לשנות את רצון האל. בלעם זה סיפור הרבה יותר מתוחכם, הרבה יותר דומה לישראל. השם אלוהי, הוא אומר, את אשר ידבר השם פי, הוא כן, הוא רוצה להעביר את השם דרכו, אבל שם נקודת הרשעה שלו, שאת כל התוכן האלוקי שעובר דרכו הוא רוצה לקחת אל התומעה, אל הרשעה, אל הסטייה, ואיתו לקלל את המבורכים. והקדוש ברוך הוא עושה לו בית ספר, שם לו חכה בפה בלוע, ודרך הלוע שלו מעביר את הברכה. לכן המשל הזה השלישי, שהוא השיא של המשלים ושל כל הפרשה הזאת, הוא נגמר ב מברכך ברוך ועוררך ארור. מה שאתם רציתם להשמיד את זרעו של אברהם אבינו, את קהל ישראל, קהל השם, מה שאתם רוצים למנוע ממנו להיכנס לארץ השם ולהיות קהל, על ידי התחכום הכי גדול של להשתמש בדפוס הנבואה שלו, להעביר את הבורא דרככם, אבל להפך את זה לתומעה, זה מתהפך עליכם. מברכך ברוך ועוררך ארור. בסדר? עכשיו נחבר את זה למיכה. עכשיו נחבר את זה למיכה. מה אומר ספר מיכה? הוא קופץ פתאום לקורבנות. במה הקדם לאלוהים, יקף לאלוהי מרום, העדן בריבבות שמן, באלפי תתתתתתתם, זה הקורבנות של בלעם. שאני חושב שעל ידי ריבוי קורבנות, תראו איך הוא אומר לקדוש ברוך הוא בפעם הראשונה ששם מתגלה, אלא מה הוא אומר? פסוק ד', חפקים אל ד', ויקר אלוהים אל בלעם, ויאמר אליו, את שבעת המזבחות ערכתי בעל פער ועל במזבח, צידדתי לך את הקורבנות שלך, אחי. בסדר. זה מיכה, במה הקדם להשם, יקף לאלוהי מרום. מיכה שואל, אבל הוא שואל על הקונספציה המואבית הבלעמית. מה? תן לו את הקורבנות, אחי, תזה, תן את הקורבנות. ומה השיא של הקורבנות האלה? האתן בחורי פשעי, איך כתוב שם? חטאת נפשי. פרי בטני חטאת נפשי. אחרי שראינו למה נלחמים בלק ובלעם, לא רק נגד הקהל, נגד המכלול השוכן לשבטיו ולאוהליו, הדבר הוא ברור. מואב נלחם נגד הקהל, לא רק נגד הקהל, הוא נלחם נגד הבכורה של ישראל. המלחמה נגד קהל ישראל זה המלחמה נגד היות עם ישראל בכור, בני בכורי ישראל. והשיטה המואבית אומרת, אתה תקריב את הבכור שלך, ועל ידי זה תזכה בבכורה. המחשבה שעל ידי שתקריב ריבוי קורבנות, ריבבות אלפי שמן. בסדר? ומתוכם תיתן לדבר השם, החיבור לבלק בלעם, תיתן לדבר השם לעבור תקחה ותיקח אותו אל הטומאה ואל הרשעה, היא יוצרת את הבכורה המעוותת הזאת, בכורת העריות של שמואב בן הבחירה בת לוט, וזה בדיוק מתחבר, כי בת לוט הוא בדיוק האנטיתזה של אברהם, מי שפורש מדרכו של אברהם. הטכניקת הקורבנות שמיכה מתאר זה בדיוק המצע, הבסיס של הקורבנות של בלעם, ועל גביו הניסיון של בלק לראות את אפס הקצה ולהשמיד את הקהל, או של בלעם יותר מזה, לתת להשם לעבור דרכך כדי להשמיד את הקהל הזה על ידי ההליכה אל התומעה, אל הרשעה הזאת. הבכור הזה שמדבר עליו מיכה, זה בדיוק התפיסה המואבית. שעכשיו מה שבארנו, שהם לא רק רוצים להשמיד את הקהל, כי הם רוצים להיות בכור במקום עם ישראל. רוצים להיות בכור במקום עם ישראל.
בכורים מעוותים.
איך?
בכורים מעוותים.
ואיך לעשות את זה? על ידי הבכורה המעוותת. העריות. עכשיו ברור למה הם בוחרים אחרי זה בשיטים לזנות אל בנות מואב. שלא מצליחים להעביר את קונספציית העריות ממקום אחד, קורבנות הבכורה של מואב ובלעם, אז הולכים מהקונספציה העתיקה. בת לוט, הבחירה. וזה מצליחים. כן.
ואולי גם נציין שאומר, אלוקיו של עם זה,
אלוהים של אלו שונא זימה.
אולי לשכנע את הקדוש, כאילו לשכנע את הקדוש, מה, תוותר עליהם, תבחר בנו?
אין משמעות לבחירה שלהם.
לא, אם הוא מפיל את עם ישראל, בזימה.
אין משמעות לבחירה שלהם, ואז אנחנו נשארים, אנשי תורת הבכורה, ואז אנחנו נשארים הקרובים לאל, כי אנחנו מקריבים רבבות אלפי שמן, אנחנו יודעים איך לרצות אותו, ובשפיט אנחנו מוכנים אפילו להקריב את הבכור שלנו. אז זה תפיסת הבכורה המעוותת, שאתה צריך להקריב את הבכור שלך, שהבחירה היא שוכבת עם אביה, לקחת את הסטייה האנושית. ובלעם הוא שיא הסטייה האנושית, הוא לוקח את דבר השם שמדבר דרכו, ובמקום להביא איתו קדושה וברכה, כמו שהשם מכריח אותו, הוא רוצה להביא איתו רשעה, טומאה וכללה.
זה
נקרא
בעצם, הוא אומר
את
כל מה שהוא אומר, בגלל שישראל
בגלל שהוא רוצה לחדד, הרי תראה מה הוא אומר שם, אז מה האלטרנטיבה? כי אם עשות משפט, ואהבת חסד, ועצנה הלכת עם אלוהיך. עצנה הלכת עם אלוהיך.
למה הוא אומר את כל
ה... כי הוא בדיוק לחץ, מיכה עזר לנו ללכוד את הנקודה, לא רק את נקודת הקהל של דברים ויהושע, אלא את הנקודה המואבית של הבכורה, של הקורבנות, טכניקת הקורבנות, קרבה לאל, והבכורה. זה מה יעץ בלק, הבכורה הזאת, הקורבנות והבכורה והחלפת הבכורה המעוותת, ומה ענה אותו בלעם? את אשר ידבר השם פי, בעל כורחו. בסדר? לכן העצנה הלכת עם אלוקיך, הוא בדיוק האנטיתזה, כמו אצלנו, לשיטים. אני מחבר לכם את זה למרגלים, שימו לב שלכן, בכניסה השנייה, שעם ישראל ממוקד, מפוקס, לא מתבלבל, לאן מגיעים שני המרגלים של יהושע? ליריחו? לבית אישה זונה ושמה רחב. והם איפה הם יוצאים? מהשיטים. מהשיטים הם עוד פעם נפגשים עם הזנות, אבל מפרקים אותה. הם קוראים לה, לכן קוראים לה רחב. זה השליה של הרוחב הזה, של הזנות, של הפריצות. אין סדר, אין משפט, אין זה. זה הכל פתוח, הכל מותר. והם מנצחים את זה. לכן אומרים חזל יהושע, חתן עם רחב. תיקן את שייך אפילו את הכנעניות למקורה האלוקית. בסדר?
גם דווקא תמיכה, גם שלנו שהוא שם דתית מול בלעם, וגם את איזשהו הצעת המגפה, מה יכול להיות?
כי פנחס הוא שיא טהרת הקודש, שיא טהרת הקודש, אל מול התומעה בשתי הצורות שלה, בצורה הבלעמית, שזה נבואת תומעה, התמעת, לא התמעת, התמעת באלף, תומעה, התמעת דבר השם שעובר דרכך, זה הקוסמות של בלעם שלא הבינו המדיינים וגם לא בלק. בסדר? שהיות כלי לצינור לדבר השם, אבל לתמה אותו ולהוציא איתו כללה. בסדר? ולעומת הקונספציה המואבית שתיים, העריות של אמא שלהם, הזנות. ויש קונספציה מואבית אחד, זה קורבנות בכור. המטרה המואבית, השמדת הקהל והבחורה הישראלית. זה החידוש של מיכה, הבחורה הזאת. בסדר? איך מתחברים בלק ובלעם? כי בלק מביא את הקונספציה קורבנות הבכור, ועל ידי זה עם הבחורה המעוותת, שהעיוות השני שלה זה השיטים, הזנות, ובלעם מביא את הקוסמות הנבואית שלו, של איך מתמאים את דבר השם. הקדוש ברוך הוא מחבר את שניהם, עושה להם בית ספר. שבס.